וזה הסיפור של הגורל. קודם כל, בפרשת פנחס יש פסוק מאוד חשוב לרבנים. מה כתוב בפסוק לרבנים? בפרשת פנחס, לרב תרבה נחלתו. הוכחה שרב צריך שיהיה לו הרבה נדלן. עידו? רחוב התכונים אחד. לרב תרבה נחלתו. אז אני קורא בפרק כ"ו, פסוק נ"ב, וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט עמית נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט.
מה הפסוק שם?
פרק כ"ו, פסוק נ"ב.
איך?
פרק כ"ו, פסוק נ"ב. אז לכאורה, אנחנו נתחיל מהנחלות, אבל אנחנו נסיים גם בזוגיות. בסדר? לכאורה, התורה מצווה אותנו לחלק את הארץ בגורל. נכון? כבר בפסוק עצמו יש בעיה, כי איך לרב תרבה נחלתו ולמעט עמית נחלתו, אם אתה עושה את זה בגורל? אם זה בגורל, יכול להיות שלרב יצא קצת. ולמעט יצא הרבה, אם זה גורל, אז הכל, נכון. אז בפסוקים עצמם זה ברור שהגורל הוא לא בלעדי, הוא נשען על משהו נוסף. בסדר? יפה. אז... אז שלב אומר ככה, יכול להיות שעשו ככה. עשו, נגיד, נחלות מרובות, נגיד משפחת השוחמי הם 1,000 איש, טוב, 1,000 איש צריכים לקבל 1,000, נגיד שלכל משפחה מקבלת 1,000 דונם, לכל זה, אז 1,000 דונם, אז יש לנו כמה וכמה נחלות של 1,000 דונם, נעשה הגרלה, כמו שנגיד עושים להם מחיר למשתכן, כן? אז לוקחים את אלה שאין להם דירה, ואיתם עושים גורל, אז גם פה יכול להיות שכאילו עשו כאן איזושהי חלוקה כזאת, מן הסוג הזה, טוב? מה הבעיה של הדבר הזה, של הפסוק הזה? הבעיה היא שמהרבה מקומות בתורה רואים שהנחלות חולקו בצורה הגיונית. כלומר, היה חלוקה הגיונית של הנחלות. כל שבט אפילו, הוא ידע להגיד איפה הוא רוצה להיות. יפה. אם אנחנו עוברים על הברכות של יעקב ושל משה רבנו, אנחנו יכולים לדעת מעצמנו כמעט איפה יושב כל שבט. נכון? זבולון לחוף עם משכון, אז ירושלמי הוא לא יכול להיות, אז הוא לאורך החוף. דן גור אריה זנק מן הבשן, נכון? וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ממגד שמיים יעל, מתאום רובצת תחת, ומגד, אז אתה מבין שזה ארץ שיש בה שמש ותאומות, זה כנראה גב ההר, שם אקוויפר בזה, נכון? מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי, נתן עם רשפר, זה סוג של זה מישור. יששכר... יששכר, כן, יששכר, רובץ בין המשפטיים, משפטיים זה כמו שלושה ערים שיוצרים ביניהם עמק. אז אתה רואה שכאילו, הם, אז איך זה מסתדר גורל עם... הגמרא אומרת, מתארת את האופן שבו נעשתה החלוקה. וזה היה עוד, זה נהיה עוד יותר מוזר. אחרי התיאור של הגמרא זה כאילו נהיה עוד יותר משונה ולא מובן. הגמרא אומרת ככה, כשהגיעו לכבשו, קודם כל כבשו את הארץ, כבשו את כולה, ואז התחילו לחלק. מה עשינו? כל שבט כתב לעצמו איפה הוא רוצה להיות. וסימנו גם את הגבולות בצורה שמסמנים גבולות. הכי קל לסמן גבולות זה דרך תוואי שטח ברור. נחל כזה, הר כזה, כאילו כתבו את הגבולות כל שבט. כל שבט היה צריך לעשות עבודה מעמיקה של... בחירה. הוא היה צריך לבחור. איכן הוא רוצה לגור? איכן הוא רוצה לפעול? בעצם זה קשור לתכונות של השבט, לאיכויות שלו, לכישרונות שלו, נכון? אם אתה, כמו שהוזכר, זבולון לחוף ימים, זה אנשי ים, אנשי ים, זה אנשים מיוחדים, לא כל אחד יכול להיות איש ים, זה אירוע גדול מאוד. אם אתה סוחר, אתה צריך להיות עליהם הדרך, כל אחד עם בני גד ובני ראובן שהם היו גיבורים, אז הם העדיפו לגור בספר וכן על זה הדרך. זה ואז לקחו את כל הפתקים האלה ושמו אותם בקלפי אנונימית. כלומר כל שבט בחר את הנחלה שלו, ולמרבה הפלא לא היו ויכוחים. לא היו ויכוחים. זה נקרא חן מקום על יושביו. ירושלמי ותל אביבי נפגשים. אז הירושלמי אומר את תל אביב, איפה אתה גר אחי? הוא אומר את תל אביב, איזה זהה, איזה לחות, איך אתה חי? אז הוא אומר, איפה אתה גר ירושלים? איזה קור ירושלים, קופה מקור. כל אחד יש לו, לא התווכחו. כל שבט היה לו נטיית נפש מובהקת למקום מסוים. יכול להיות שבהמשך כן היו חיכוכים כאלה באחרים, בהמשך התנ"ך, אבל כרגע... ושמו את זה בקלפי אחת. ואז שמו בגורל, בקלפי אחרת, את מה? את שמות השבטים. ואלעזר הכהן, כמו שכתוב גם אצלנו בפרשה, שזה יהיה על פי אלעזר, נכון? הוא עמד. ככה זה מופיע גם בספר יהושע, הוא עמד, והכניס את הידיים שלו, יד ימין לקלפי זאת, יד שמאל לקלפי זאת, והיה אומר ברוח הקודש, עכשיו יעלה אזור מישור החוף הצפוני, ביד ימין וביד שמאל אני יעלה שבט זבולון. מעלה, בום. זה מה שיצא. ומה יצא? ששבט זבולון קיבל בגורל את מה? שהוא בחר. וככה כל השבטים. שואל שלם את שאלת השאלות, אז למה הגורל? מה אתה אומר, תומר? כן, ככה המדרש אומר. אלעזר היה עומד ואומר, עכשיו הולך להיות זה וזה, ואז הוא היה מעלה וזה גם היה. אז זה שני ניסים, נס אחד שאלעזר היה יודע מה הולך לקרות, ונס שני שיצא לכל שבט מה שהוא רצה. אז שואל שלם את שאלת השאלות, אם כך, אז למה הגורל? זה מיותר לגמרי. מה? להראות שיש בזה קדושה, להראות שיש בזה... יפה. אבל קודם כל זה היה המנגנון. הבנתם איך המנגנון עבד של חלוקת הארץ? ואז אני חוזר רגע לפסוקים אצלנו, זה פתאום מאוד מאוד מובן. וידבר אדוני למשה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, איש לפי פיקודיו ייתן נחלתו. זה פסוק של בחירה. בחירה, כלומר, תעשה צורה הגיונית. שבט מרובה אוכלוסין, מגיע לו יותר שטח. מפתח לפי משפחה, יקבל יותר שטח. נחלה יותר מרובה, אין בעיה, שבט מועד, וגם תגיד להם שיבחרו איפה כל אחד מהם רוצה להיות. גם רשי כאן אומר, לא דומה הרבה שטח בנגב להרבה שטח בזה, בסדר, כאילו תעשו גם את החשבון היחסי. על גבי הדבר הזה, אחרי שתגמרו לעשות את מלאכת הבחירה וכו', תעשו גורל. לכאורה יכול להיות שהגורל יבלבל את הכל ויעשה כאן סדרים חדשים. היה נס. ומה היה הנס? שהגורל יצא בדיוק כמו הבחירה שלהם, נכון? אך בגורל, אך זה בא למעט, למרות שאמרתי לכם בחירה חופשית, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. כלומר, תיאורטית, תיאורטית, היה יכול להיות מצב שבאמת מי שהיה לנו מחשבה הגיונית שמגיע לו הרבה נחלה, יקבל מעט לפי הגורל. אבל מה יצא? יצא שהוא קיבל בדיוק את מה שהוא רצה. זה המבנה. זה ברור המבנה? עכשיו צריך לשאול, למה זה המבנה? מה היא הסיבה? אז, יכול להיות שכבר נגעתם בזה, אבל אני רוצה טיפה להרחיב על הדבר הזה. יש מעלה בכל צד. יש מעלה בבחירה, ויש מעלה בגורל. נכון? מהי המעלה בבחירה? גורל הכוונה מהשם יתברך, מכתוב.
אבל הגורל שכתוב פה לא נראה מכתחילה שזה מהשם.
למה לא? מה זאת אומרת?
תחילה זה נראה שגורל, תגיד מה שיוצא
יוצא. לא, לא, כן, אבל זה כוודאי, זה הקדוש ברוך הוא. מקרה זה אותיות רק מהשם, זה הגורל.
יש הגורל, מזורת לשקיפות גורל שעשירים.
כן. כן, נכון, נכון. פה זה גורל עוד יותר, אצלנו זה גורל עוד יותר דרמטי. אז יש מעלה בכל דבר. מעלה לכאורה בגורל. אתה אומר, זה אומר, הקדוש ברוך הוא, זה מכתוב, זה מהשם יתברך, זה לכאורה הכי טוב. בכל אופן, מה חסר פה? חסרה הבחירה, חסרה העבודה, חסרה השייכות, חסרה... חסר, כי הקדוש ברוך הוא ברא שותפים. ברא לאדם, הוא לא רצה לברוא יסמנים, הוא רצה לברוא כאלה שותפים. אז אומר שלב, אז אם ככה זה הבחירה. אבל איזה מגרע יש בבחירה? מה המגרע? אולי טעיתי. זאת בחירה אנושית, אולי טעיתי. אז לכן, הקדוש ברוך הוא אומר להם שני דברים. קודם כל בחירה. קודם כל תעבדו. קודם כל תעשו מאמץ. תשקיעו, כל שבט ישקיע בעצמו איפה הוא רוצה להיות, מה הוא רוצה לעשות, מה הוא רוצה לעבוד, מהי התכונה שלו. תנו עבודה. אדם נותן עבודה. ולכאורה זה הדבר המרכזי. על גבי הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תראו שאני אשרה את ברכתי, ואני גם אגיד לכם שגם מבחינה אלוקית זה המקום שלכם. זו הנחלה שלכם. ואז מה אנחנו מקבלים? מקבלים ודאות. מקבלים תוקף. מקבלים ודאות שגם במקומות שבהם יהיה קשה, וגם במקומות שבהם אנחנו פתאום נתקל באיזה מורכבות, אנחנו נדע. אוקיי, אבל זה מהשם יתברך. כדי להבין את זה, אני רוצה שאני אשתמש בדוגמה נוספת. היא בעיניי, כשלמדתי את זה לעצמי, זה היה לי חידוש גדול. יש מנהג העולם, המנהג המסורתי בעם ישראל, שזה כנראה לא נוהגים, היום נוהגים כל מיני שטויות, אבל המנהג המסורתי בעם ישראל זה לכתוב בחתונה, בין השמות של החתן והכלה, יש שני נוסחים מקובלים. אחד זה עין בית למד, עם בחירת ליבו, ואחד זה עין בית גימל, עם בת גורלו, עם בת גילו. היום עושים אימוג'ים, היום עושים שטרודלים, כל מיני זה, היום ראיתי כבר הזמנה שהיא תאריך לועזי כזה, 17 לתשעה, ואז למטה כתוב, מתחתנים. כאילו התאריך הלועזי מתחתן אחד עם השני. ה-18 מתחתן עם ה-8. אז יש, עושים הזמנה. בעצם זה ביטוי למה? לשני צדדים, נכון? צד אחד, בחירה, זוג. קירו אחד את השני, נפגשו, שאלו שאלות, דנו דיונים, דיברו דיבורים, בסוף בחרו להתחתן. אז זה עם בחיר ליבה, עם בחירת ליבה, זה בחירה חופשית. זה הדבר המרכזי. מה הבעיה בבחירה? מה? אולי טעיתי. אתם יודעים שבזוגיות יש שלב, במחקר, יש שלב מתועד שנקרא שלב ה... אכלתי אותה. יש שלב כזה. לא חייב, לא חייב לעבור דרכו, אבל הוא מתועד במחקר. שלב כזה, הוא מגיע בערך כלל שנתיים אחרי החתונה, שאתה אומר, אולי טעיתי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה היה קורה אם היה נגלה לכל אדם, היה נגלה לו מלאך ביום החופה שלו, ולוחש לו באוזן לו, תקשיב, זאת אשתך.
זה לא היה כזה
רע.
זה לא היה כזה
רע. אז מה זה, במה זה היה עוזר לנו? איפה הייתה הנפקמינה המרכזית? כן, אבל באיזה... איפה זה היה בא לידי ביטוי? זה היה בא לידי ביטוי במקומות שבהם אנחנו נתקלים בקשיים אחד עם השני. בסדר? שם אתה אומר, רגע, זה לא התכוונתי לזה, אם זה כזה ככה, אז אולי זה לא זה. אבל אם היה לנו ודאות מוחלטת, מלאך היה לוחש לנו באוזן, תקשיב אותי אשתך, אז מה אנחנו אומרים? אז חייב שהקושי הזה שמגיע הוא מדויק עבורי. הקדוש ברוך הוא דייק ושלח לי את האישה הספציפית הזאת עם התכונות האלו, כי אני בעצמי צריך לגדול בתכונה הזאת, זה מדויק לגמרי. בדיוק כמו שאנחנו אומרים על הילדים. אתם יודעים שלא כל הילדים יוצאים בדיוק איך שאתה מתכנן שהם ייצאו לך. יש ילדים ככה יוצאים, אז מה אדם יגיד? טוב, האמת שלפעמים אני אומר את זה לאשתי, תגיד, את בטוחה שבתינוקייה לקחת התינוק הנכון? זה לא החליפו לך. מאיפה זה הגיע הדבר הזה? אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים, בסדר, זה הילד, הוא יצא ממעי, אז אני, זהו, זה מדויק לי. הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל אותי, אז הוא הכין לי כזה ילד שדורש ממני להגדיל את גבולות הגזרה שלי. אותו דבר בזוגיות. כלומר, על הצד של עין בית למד, הוא הצד המובן, הוא הצד ההכרחי, הוא הצד כאילו שאנחנו בוחרים וזה, אבל כדי שאדם יהיה לו איזה ודאות, והיא בעיקר נפקמינה כשאתה נתקל בקשיים. ואתה אומר, האם הקושי הזה זה בעצם בעיה שלה? היא הבעיה. איך לא ראיתי את הקושי הזה לפני כן? אם היה לי שכל, הייתי שם לב לזה לפני כן ורואה את הזה. זה כאילו אפשרות אחת. אפשרות שאני להגיד, הקושי הזה, כמובן, מדובר על קשיים נורמטיביים, לא על אלימות ולא על, כן, אם עכשיו זה בעל מכה את אשתו, אז עכשיו היא לא צריכה להגיד, נו, ברוך השם, זה בא להגדיל אותי. זה, לא, מדובר על דברים נורמטיביים, בבני אדם, קשיים כאלה ואחרים וכו'. אז זה בא להגדיל אותך. בא להגדיל אותך, בא להעצים אותך. וזה האפקט של הגורל. כן? גורל. גורל, הכוונה מלמעלה. עכשיו תראו איך זה בא לידי ביטוי, גם בטקס החתונה עצמה, החופה, וגם בשני פסוקים בתהילים. בטקס החופה יש שתי צורות גיאומטריות. איתן, מה קורה? איך לא הודיעו ברמקול שאתה מגיע? באת עם ביידן? עצר לך, ידעתי שאני אסמוך עליו. אז שתי צורות גיאומטריות. צורה אחת שהיא קו ישר, וצורה אחת היא עיגול. איפה יש עיגול בטקס חופה? הקהלה מסתובב בצבע חתן, והטבעת עצמה היא עגולה. נכון? איפה יש קו ישר? החתן הולך לקראת הקהלה, בכיסוי הנימה הוא לא הולך ככה, הוא הולך קו ישר, וכשהקהלה מושיטה את האצבע, היא מושיטה פשוט קו ישר. בסוף, יש חיבור. הקו הישר מתחבר עם העיגול. זה נוצר משהו אחד, נכון? קו ישר, בשפה הפנימית, זה ביטוי למה? לבחירה, בחירה ותוצאה. עשית בחירה, יש תוצאה, עשית בחירה, יש תוצאה, זה קו ישר. סיבה תוצאה. יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. ואפשר לתאר כל קשר זוגי, בצורה של קו ישר. נפגשנו בצורה הזה, ואז היה איזה רגע כזה של חן, ואז דיברנו, ואז נתתי לך מתנה, ואז כתבתי מכתב, ואז הייתי אצל ההורים שלך, ואז הייתי אצל ההורים שלי, ואז חשבתי שאני מציע לך, ואז לא הצעתי לך, ואז בכית, ואז התרחק, ואז כן הצעתי לך, ואז הסכן, חתנו. טק, 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 נכון? תיארתי פחות או יותר תיאור גנרי של כל מה שקורה, בלי הגוזניקים. היה גוזניקים אצלכם?
מה זה גוזניק?
גוזניקים כזה, לפידים קטנים ושמציעים, שחסים גוזניקים.
נרות,
כן, יפה, טוב, אני ניחשתי. אז זה תיאור של קו ישר. אבל אפשר לתאר את כל הקשר בכלל בצורה עגולה. איך? 40 יום קודם הולדת הוולד הוכרז בת פלוני לפלוני, נקודה. זה מתחיל משם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא גלגל את המאורעות בצורה מגולגלת כזאת, שאתה תפגוש אותה, והחברה תראה אותך, ותציע לה אותך, ואתם... וזה מתגלגל. אבל זה התחיל משם. מה האמת? שניהם. אנחנו רוצים את שניהם. אנחנו לא רוצים לוותר על הבחירה, כי הבחירה היא העבודה הזוגית. יעקב אבינו התחתן עם רחל, התחתן עם לאה. רחל זה היושר, נקרא פרצוף רחל, בניין פרצוף רחל בארץ ישראל. ולאה זה... מה? לאה זה העיגולים. זה פלא, זה סוד. נכון? מתברר שגם אצל רחל יש סוד, כי נולד לבן שקוראים לו יוסף, והוא מתחיל ביוד, ואז זה נהיה ו', ואז זה נהיה סמך, סוד, בסוף זה פי וזה סוד מתגלה, אבל גם יוסף יש לו, החיים שלו מתגלגלים כל הזמן, יושר ועיגולים. אז זה סוד אצל יוסף, ממש... אז לכן הטבעת, העגולה, היא גם בצורת האות סמך. כי בעצם הטבעת באה להגיד, החתן אומר לכלה והכלה אומרת לחתן, אנחנו מכירים אחד את השני יפה מאוד, ואנחנו על דעת זה התחתנו, אבל ברור לי ולך שיש בתוך הקשר שלנו עוד סוד, שאנחנו עוד נגלה אותו לאורך החיים. כי הסוד מגיע מאיפה? מהגורל. הבחירה זה מה שאתה יודע. עכשיו, עיקר הנפקמינה בדבר הזה, בקשר זוגי, כי באמת יש הרבה מאוד דימויים בין נחלת הארץ לבין כתוב בית, והון, נחלת אבות ומהשם אישה משכלת, אבל בעצם הפסוק משווה אישה לנחלה, נכון? אז העיקר הנפקמין היא, מה קורה כשאתה נתקל בקשיים? אם זה רק בחירה שלי, אז אולי לא בחרתי נכון, אולי טעיתי, אדם בספקות. אבל אם יש לי גם את היסוד הזה של על גבי הבחירה שלי, על גבי העבודה, יש גם גורל, יש גם גילוי, יש גם את העיגול הזה, אז אני אומר, אוקיי, אז הקשיים האלו הם חלק מהקשר, הם לא איזה טעות. הם בילדין בתוך הקשר, הם נועדו כדי שאני אגדל, כדי שאת תגדלי, כדי שנגדל ביחד, וכן על זה הדרך. זה סם, אחת הבעיות בקשר נישואין או בקשר זוגי בכלל, זה שאדם נמצא כל הזמן על עמדת מבקר המדינה, בודק, מתאים, זה לא מתאים, וככה אפשר להתקדם. כשאדם ברור לו, אומר, זה, נקודה, אני פה, אנחנו ביחד. אז גם הקשיים מקבלים איזושהי פרופורציה, זאת אומרת, הקשיים האלה באים לגדל אותנו, להצמיח אותנו, להעצים אותנו, לא באים לערער אותנו. בסדר? אז זה ממש כאילו אם היה אפשר, הייתי כותב את שניהם בהזמנה. עין בית ג' ועין בית למד. כן? או אפילו מתחילים מעין בית למד, עם בחירת ליבו, אבל כל הזמן ברקע יש גורל. בדיוק כמו חלוקת הנחלות כאן. קודם כל הייתה עבודה, איתן. קודם כל היו צריכים להשקיע, איזה נחלה אני רוצה, מה אופי הנחלה שלי, מה התכונה שלי, זה הייתה המון המון עבודה לשבת, להגיע להסכמה, והנה התברר שכל אחד עשה עבודה וכל אחד גם הגיע לאזור שלו. פתאום על גבי הדבר הזה מגיע חותם אלוקי, זה באמת מי שאתה, זה שורש נשמתך. אני קורא לזה, נגיד בקשר זוגי, שאנחנו כל הזמן בוחרים לגלות. אתה לא בוחר משהו כאילו שהוא לא שלך, אתה בוחר משהו אבל הוא שלך. ועכשיו תראו איך הדבר הזה ממש כתוב בשלושה פסוקים בתהילים. יש תהילים מאוד יפה, תהילים ט"ז, נדמה לי ט"ז. אומר לנו דוד המלך, כן, מכתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בעל עליך, לי קדושים אשר בארץ, סמה ואדירי כל חפצי בם, ירבו עצבותם אחר מהר ובעל הסיך נזקיהם מדם, ובעל עשה את שמותם על שפתי. ואז אומר דוד המלך ככה, אדוני מנת חלקי בכוסי, אתה תומיך גורלי. גורל. מאיפה הגורל מגיע? מנת חלקי וכוסי. רגע, זה הגורל מהשם יתברך. אז זהו גורל, זה גורל, זהו, זה המכתוב, מהשם יתברך. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלה צפרה עליי. חבלים זה איסורים. בנעימים? איך יש לך איסורים בנעימים? זה תלוי איך אתה מתייחס לאיסורים. אם אדם מתייחס לאיסורים ואומר, אולי האיסורים האלה באים להגיד לי שטעיתי, שאני לא, זה, אז באמת זה איסורים קשים. אבל אם אתה אומר, האיסורים האלה באים כדי מה? כדי להגדיל אותי, כי זה הגורל שלי, זהו, אני, זה מהשם יתברך, אז בטוח שזה לטובה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה רק להגדיל אותי, אז חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. מתי הנחלה של האדם שופרת עליו? כשהוא עבד להשיג אותה מצד אחד, ומצד שני הוא מקבל עליה מה גם? חותם אלוקי, ואז הוא אומר, אוקיי, גם אם קשה כאן, גם אם מורכב לי, גם אם אני מסובר, גם אם אני לא מצליח, נחלת שפרה עליי, כי יש על זה גורל. כלומר, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה, בחלוקת הנחלות, הוא כאילו מונע מלחמת אחים מראש. כי גם בגורל יכול להיות תסכון, למה הוא זכה, אולי ירימו בגורל, או סתם טוניה כלפי שמיה. הוא קודם כל נותן להם כל אחד לעבוד ולבחור ולראות מה הוא רוצה. ואחרי שהם עובדים בוחרים ורואים מה הם רוצים, אז הוא אומר, עשיתם עבודה כל כך טובה, הגעתם כל כך פנימה, באמת נגעתם בשורש נשמתכם. זה הגורל שלכם. ואז האדם, וזה אותו דבר גם בזוגיות, אדם עבד, הכין את עצמו לקשר, היה פגישות משמעותיות, הוא לא סתם נגרר ונסחף ב-fall in love כזה וכל זה, מצוי, ואז הוא באמת מגיע עם איזשהו ביטחון שנעשתה כאן עבודה. אבל ככה אנחנו רוצים, ככה חז"ל מלמדים אותנו, מתחת לחופה מתחדשת עוד קומה. זה כבר לא רק בחירה. אם הגעתם לשלב שאתם מתחת לחופה והבאתם את כל הקרובים שלכם, שבע דורות למעלה, איפה זה כתוב? שכל הקרובים שבע דורות למעלה מגיעים שתתף החופה? איפה זה כתוב? יש לזה מקור? זה כתוב בזוהר. איזה זוהר? פרשת פנחס. זוהר פנחס מדבר על זה, שכל הקרובים מגיעים להיות בחופה. הוא מדבר על בת שבע, זו כנסת ישראל, ועל שבע ברכות שמברכים, ושם הוא אומר את הדבר הזה. תמיד מזכירים את זה בחופות, צריך לדעת שהמקור זה זוהר, פרשת פנחס. אז אם הגיעו כל הקרובים, והגיעו כל... זה כבר חותמת של גורל, משהו אחר לגמרי, נכון? עכשיו, כאילו אין לנו את מי שלוחש לנו את זה על האוזן, אבל אם אדם מסתכל פנימה, אז הוא מרגיש את הלחישה הזאת בתוכו. כשאנחנו התארסנו, אשתי ואני, אז... טוב, כמובן, מאוד שמחו כולם וכל זה, אבל... תמיד, גם אני, כשחיתנתי את הבנות שלנו, אשתי ואני, אז אתה אומר, אתה מתפלל שבאמת זה יש בעלה משורש נשמתה, ויהיה להם טוב, וכאילו אתה מקווה שהבחירה הייתה טובה. אז כשאנחנו התחתנו, אחרי איזה חודש אחרי האירוסין, אז אני רואה את אמא שלי ככה זורחת, מה קרה? היא אומרת לי, סבתא באה לי בחלום. ונתנה לי כזה בגד כזה שלה, ואמרה לה, תני לה את זה לקלה החדשה שלך. אז היא אומרת לי, זהו, אם סבתא באה בחלום, זה הכל רגוע, אתה יכול רוץ קדימה, כן? סוג של, איזה מין אמירה כזו, סוג של גורל. לא במקום הבחירה, יש כאלה במקום הבחירה, לא במקום הבחירה, על גבי הבחירה, ואת זה לומדים מהפרשה, תראו איזה יופי, כן? אברך את אדוני אשר, חבלים נפלו, עוד פסוק, חבלים נפלו בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יעצני, מה זה יעצני? נתן לי עצות לבחירה חופשית, הפללות יסרוני כליותיי. להיות יסרוני כליותיי זה כאילו, יש לי איסורים, האם אני בסדר? אז למה אתה מברך את הקדוש ברוך הוא? כי הכל תלוי. אם אני מבין שזה מת השם יתברך, אז האיסורים האלה לא מתייחס אליהם בתור דבר שבא להחליש אותי, אלא מתייחס אליהם בתור דבר שבא לחזק אותי, להגדיל אותי בעיקר. נכון? אני צריך, איך אמר הזמר הזה? נתן גושן קוראים לו? אני צריך לגדול מזה ודי.
לא, אמיר דדון.
אמיר דדון, אני צריך לגדול מזה ודי. יש קשיים, אז אתה יכול ללכת אחורה, לא? אם זה הדרך שלי. וזה הפלא שממש בא לידי ביטוי בחופה עצמה, בצורות הגיאומטריות, בטבעת, שהיא עגולה, בעוד סמך, ובקלה שמקיפת החתן, בקו הישר שהחתן הולך לקראת הקלה, ובאצבע המושטת של הקלה, אבל התפקיד שלנו זה ממש לחבר את היושר והעיגולים שיעבדו בצורה אחת, בדיוק כמו כאן בפרשה. פנחס, אגב, וגימטריה יצחק. גם יצחק, יש לו, מצד אחד הוא, זה קשר מאוד מאוד בכירי, הוא אוהב את רבקה, והוא, נכון? הוא מביא אותה ואוהב אותה, שם בחירה. אבל איך רבקה הגיעה ליצחק? פתאום רואה אותה, כאילו נפלה עליו, וגם היא פתאום רואה אותו והיא נופלת מעל הגמל. כלומר, גם אצל יצחק וגם אצל רבקה יש גם גורל וגם בחירה. שנזכה, שני הדברים האלה. נזכו ואימצו.